טוב, אני אשתח, אני חושב, כל שיעור באיזה עוד משהו על כלכלה, בסדר?
אני רוצה משהו קצר בענייני כלכלה מזווית הלכתית דווקא, שהכל קשור בדברים שלמדנו בשבועות האחרונים. זה חזרה קצרה הדברים שלמדנו במסכת שבועות בשנה שעברה. אני יודע שזה היה קשה לימוד שבועות, אבל אחד מהדברים שלמדנו היה הדין שלא נשבעים על פחות משווה פרוטה. צריך סכום מינימלי של שווה פרוטה כדי להישבע עליו, שביחס לכלים. זוכר משהו כזה ברוך, דף למתת בשבועות?
אם זה כלי, זה משהו שיש לו ערך אינרנטי, או שזה...
לא, זה יחס לכלים, ביחס למחת, הגמרא בשבועות מביאה ממר של שמואל, שאם הוא טענו שני מחתים ועודה ואחד מהם נשבעים, שם הראשונים על אתר, בדף למתת, הם מביאים ירושלמי, שגם בכלים צריך שיש בפרוטה, ויש אבל דיון בראשונים, האם... הבבלי שלא הזכיר את הדין הזה חולק, או שמה יש להסביר את הבבלי על פי הירושלמי ולהניח שגם הבבלי צריך שווה פרוטה בכלים. הרשב"א שם רוצה לומר שצריך להבדיל הבחנה יסודית בין כסף, בין ממון לבין כלים, וההסבר שהרשב"א נותן הוא הסבר יסודי שכולו קשור למה שלמדנו פה. הרשב"א אומר שהיות וכלי יש לו כוח יצרני, היות ואפשר להשתמש בו, הוא נועד לשימוש, הרי מחט פשוטה אפשר לתפור את בגדי המלך החדשים. לכן אומר הרשב"א שלכלים אין דין של שווי, כי חשיבותם, מי שזוכר קצת את כל הגרסאות שם, כסף דבר חשוב, אף כלים דבר חשוב, וכל זה, זוכר משהו כזה? כסף או כלים? עכשיו צריכים לחזור. מי שרוצה לחזור, זה נעלה לאתר את השיעורים, תוכלו לשמוע אותם. יש שם, הרשב"א אומר שכלים לא דורשים שווי, כי חשיבותם נגזרת מהפונקציונליות שלהם, מהתועלת שאפשר להשיג בהם. היכן צריך דין של שווי בכסף? זאת למה? כי כסף הוא רק כוח קנייה. בכסף אי אפשר להשתמש. ולכן צריך לצבור סכום מסוים, כדי שהוא יהיה בעל כוח קנייה. טוב, אני סוגר סוגריים, עוד נראה אם בעתיד יהיו לי עוד הערות כאלו. עכשיו בואו נעבור למאמר של הגריד, נחזור אליו. ראינו בשבוע שעבר את התיאור של הגריד, את ראש השנה, שהוא מהווה בשבילו אבן יסוד, כפי שראינו, לגילוי השכינה העתידי לעולם, ולבסיס לקיום האנושי כבנוי על הכרת האלוקות, זה הגילוי האקסוטרי, ומכאן הוא עובר ליום הכיפורים. וכאן יש תיאור שונה לחלוטין. יום הדין השני, יום הכיפורים, יום מחילה או סליחה זה נקבע על פי הקבלה לדורות ביום שקיבל משה את הלוחות השניות. ביום שבשורת התשובה או 13 מידות הרחמים נגלו לעניו. בדומיית קודש ליל כיפורים מוצף אור ירח שלב, ולעת ערב לפני נעילת שערים ששלבות שקיעה בוקעות דרך חלונות בית המדרש ומתיזות ניצוצות של אור על קהל קודש טעון ציפייה מקדשת ועייפות מתארת, אנו מתחננים ואומרים אלו ראית לנו לומר 13 כמו שהודעת לעניו מקדם. בראש השנה אנו שומעים את הד קולו של הקדוש ברוך הוא החוצב להבות אש במועד הר סיני הראשון לעיני כל בשר, וביום הכיפורים אנו מתייחדים עם משה שהתייצב בהר והקשיב רב קשב לדממה דקה שמן לבקע ועלה פלא התשובה וחסדי האל. כן, כאן יש מעבר מוחלט לחוויה דתית מסוג שונה לחלוטין, לחוויית היחיד, מהגילוי האקסוטרי ליחיד שיש לו חוויה דתית אזוטרית רק שלו, ושהיא כוללת בתוכה יסוד גדול, והיא הצורך של האדם לבקש את הקדוש ברוך הוא. כן, והדברים מתוארים פה בצורה מאוד יפה. דיוקן אחר למד הר סיני האחרון, לא נערכה אז התגלות פומבית לעיני כל בשר, בריאות בראשית לא חרדו, כל שופר לא נשמע במחנה, קולות וברקים לא הפריעו את שנות רבבות אלפי ישראל, דומיית השקט שררה סחור סחור להר עטוף דמדומי שחר סודי ומופלא, משה לבדו ואין ידיד ותלמיד מלווהו טיפס על צורי ההר הקרים והמשופעים, אף יהושע אשר מימיו לא מש מצידו לא נצטרף אליו, כך גזר האל, ואיש לא יעלה עמך, וגם איש אל ירא בכל ההר. אור פלאים לא יאיר את דרכו, לפידי אש לא בערו, והרפילי תואר לא כיתרו. ההר כפה על שורמותו, ריקנותו ויתמותו. משה עלה בהר, הסתכל הנה והנה, ביקש את האל ולא מצאהו. כאילו לא נפתחו השמיים ולא ירד האל. בדק בנקרות הצור ובסתר מדרגות הסלעים הדוממים, ולא נצנץ האור. כבוד אל ועודו עלותי ערפל היו, ענן קודר ומהלך אימים בינו ובין משה. אבל, אני מדלג קצת, משה לא חדל לבקש את האל. בודד ולא רע וחבר, מזועזע עד יסוד הווייתו, מחולחל חרדה גדולה, אולי לא ייחשף אלו הממרומים. עמד מול שני שמי בוקר קהים. הכוכבים נעלמו לאט לאט, לאור היום שנץ במזרח, והוא חתר בתוך הדממה לקראת האלוקים, אשר לא יצא לקראתו. פה יש השך, רצה האל, כי משה יחכה לו הפעם, יבקשהו, יתחנן, ויעתר לו, ויעתור אליו בתפילה. ושעת רצון בא, ואין נזדקק, ואין ונענה לו. ואני מדלג פה קצת לסיכום של הדברים. לא ראי יום הזיכרון, כי ראי יום הכיפורים. באחד לחודש השביעי יוצא האל לקראת האדם, בעשור לחודש יוצא האדם לקראת האל. ביציאה הפומבית של האל לקראת הכלל גנו סוד המלכות והדין, ביציאה החשאית של הפרט לקראת האל יושב בסתר בצל צפון סוד התשובה. כן, פה יש העמדה של שתי, הייתי אומר, שני סוגי מפגש של האדם עם האלוקים, שהדברים האלה יש להם ביטוי בעוד מקומות בכתבים של הגריד. כך למשל באיש האמונה הבודד, הגריד מדבר שם על הקשר בין נבואה לתפילה. הוא מדבר על כך שבמסורת של חז"ל, הנבואה נסתלקה בימי אנשי כנסת הגדולה, ואלו הם שתקנו את התפילה. והגריד מסביר, ושם הוא בעצם לוקח את התבנית שנמצאת כאן, ומעמיד אותה לא אחד בצד השני, אלא אחד בעקבות השני. הוא מסביר שבנבואה הקדוש ברוך הוא פונה לאדם, הוא זה כמו ראש השנה שתואר כאן. הקדוש ברוך הוא מופיע על הנביא, הוא מגלה לו את הדר גאונו, וכאשר הנבואה הסתלקה מן העולם, לא הסתלקה האפשרות של קשר בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם. זה לא נעלם מן המציאות הדתית. יכולת ההתקשרות, הקשר בין האדם לבין האלוקים נמשך בכל הדורות, אלא שהכיוון התהפך. מקדוש ברוך הוא שמנבא את האדם, שפונה אליו, בעידן הסתר הפנים, האדם צריך לפנות לקדוש ברוך הוא ולהתפלל אליו. שכן, מה עם האותה של תפילה? תפילה היא לא כספומט להשיג את הצרכים שלי, אלא עיקר התפילה היא, כפי שאומר הרמב״ם בהלכות תפילה, שירגיש שהוא עומד לפני השכינה. והקשר בין נבואה ותפילה, דרך אגב, נמצא כבר עמוק בתנ״ך. כך למשל, כשדמותו של אברהם אבינו מזדקרת לנגד עינינו, ונשווה אותו לרגע לנוח, אז העולם בטעות חושב שנוח היה צדיק קטן, ואברהם היה צדיק גדול. זה קיין לצדיק, הגרויס לצדיק. כשמסתכלים במקראות, רואים דבר שונה לחלוטין. נוח נקרא צדיק, אברהם לא נקרא צדיק. איך נקרא אברהם בתורה? ברכת אבימלך, בבראשית פרק חף.
נביא.
להתפלל בעדך כי נביא הוא. אברהם הוא נביא. וההבדל בין נביא וצדיק, גם זה מבואר מאוד יפה באיש האמונה הבודד, הוא שהצדיק הוא פועל עבור עצמו, וזה נוח שנכנס לטבע וסוגר את הדלת. כאילו הנביא הוא שליח האל, יש לו אחריות כלפי החברה, כלפי הקהילה, והוא מתפלל. ועוד בין דמות של, הייתי אומר, מנוגד לנוח, עם תקבולות מאוד ברורות וניגוד מאוד ברור, זה משה רבנו. נוח בתיבה, משה בתיבה. נוח 40 יום יש מבול, משה יש לו 40 יום בהר שהוא מתחנן. ומשה רבנו כנביא הוא גדול המתפללים בכל התנ״ך. הוא פונה, ובניגוד לנוח שנותן לעולם מסביבו למות, משה רבנו אומר, עם עין מכני נא מספרך אשר כתבת. עד כדי כך הדברים מגיעים. וההסבר, הקשר בין נבואה ותפילה הוא פשוט, כי הנבואה היא היכולת של האדם לדבר עם הקדוש ברוך הוא, והתפילה גם היא שיח האדם כלפי בורו, ומי שיש לו יכולת התקשרות גבוהה עם האלוקים, הוא זה שיכול גם להפיל שיח לפניו. כן, אז שם באיש האמונה הבודד נמצאים כמעט אותן שתי תבניות. כששם הוא מציג אותם לא כשני מודלים שמשמשים האחד ליד השני, אלא הייתי אומר מודל אחד שהחליף את חברו. וזה גם מלמד בעיקר, וגם תראו את זה בהמשך המאמר הזה, איפה נתון כל הייתי אומר, ההזדהות העמוקה של הרב סולובייצ'יק. ההזדהות שלו נמצאת עם הדמות של משה רבנו, עם התיאור של לוחות שניות. כן, בבקשה.
גם מה שמאוד בולט זה ההבדל בין המקדש בראש השנה ויום כיפור, שאחד קודש ברוך הוא לקראת הבן אדם, והשני בן אדם לקראת הקודש ברוך.
נכון.
אז המפגש אותו מפגש, אבל המהות, יש הבדל גדול.
בהחלט, כלומר בשניהם מתקיים מפגש, או אני אחזור לדברים מאיש האמונה הבודד. גם בנבואה וגם בתפילה יש צינור התקשרות בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם. ההבדל הוא מי יוצר, מי הוא זה שמחייג, מי משלם את חשבון הטלפון, שזה יוצר הבדל גדול, מהי בסופו של דבר היא חוויית המפגש. כי אם רק כרגע נסתכל בדברים שקראנו כאן, המפגש של ראש השנה, שבו הקדוש ברוך הוא יוצא לקראת האדם, הוא גלוי יותר, הוא אקסוטרי, אי אפשר לברוח ממנו, והייתי כמעט אומר, הוא שווה לכולם באותה מידה. כל בני אדם חווים חוויה דומה. לעומת זאת, פה מגיעים למקום שבו הגריד הזדהה מאוד, וזה לא מקרי שכשהוא תיאר את החוויה הדתית בזמן הזה, זה המודל החזק יותר, וגם במאמר הזה. הוא הולך לדמות את הרב מבריסק למשה רבינו של יום כיפור, ואני רוצה להזכיר למי שאולי שכח, שהרב מבריסק נפטר ביום כיפור. אבל זה לא מקרי שהוא פותח את ההספר הזה בתיאור של החוויה הדתית של יום הכיפורים. כן, בבקשה.
מה זה יהפוך? שקודש ברוך הוא, שקודם כל יום כיפור בחר ראשונה, שאנחנו הרבה יותר מיישרים אם זה הפוך. זה יותר נכון, לא? כי אם אנחנו נקראת אחר כך הקודש חוזר לנו, זה יותר... יש את ה-unknown כאן.
בדיוק. פה בעצם הכנסת יסוד מאוד גדול, ואולי הרקע הזה אפשר קצת להסביר מה כל כך העסיק את הגריד בכתבים האקזיסטנציאליסטיים שלו. החוויה הדתית שבנויה על האינדיבידואל, על היחיד שמחפש את האלוקים, היא דומה לחוויית התפילה שאנחנו דומים עליה הרבה בשיעורים של ברכת כהנים, שאתה מתפלל ולא אתה לא שומע את התשובה. כלומר, אם בחוויה הדתית שהוא תיאר כאן שראש השנה זה גלוי לאין כל, בריאות בראשית חרדו ממכה, שאתה נמצא וביקשתי משם את השם אלוקיך בתוך תחום היחיד שמחפש ומחפש ושואל את עצמו איפה האלוקות, אתה חי באיזושהי אי ודאות של האם מצאת, וזה בהחלט משאיר סימן שאלה גדול מאוד על החוויה. הייתי אומר, הוא בעצם משאיר אותך בגלל זה בתנועה מתמדת של בקשה. אני טעיתי לא מעט, החיבור הגדול של הגריד על חוויה הדתית וביקשתי משם, הוא לא מביא שם את סוף הפסוק והוא ומצאת. וכאן באמת צריך, זה אחד מהשאלות הגדולות מאוד בהגות שלו, זה האם אתה צריך תמיד לבקש. אם שלא מזמן נכתב איזה ספר על הנסיעה של רב נחמן לארץ ישראל, כתב את אליעזר מלכיאל, ורב נחמן כשהגיע לארץ ישראל הוא באותו יום אמר לו צריך לחזור הביתה. ומה שהוא פחות יותר מסביר בספר הוא שרב נחמן ארץ ישראל הוא לא מקום גיאוגרפי שצריך להיות בו, אלא זה לחתור לאיזשהו מקום וצריך לנסוע אליו, וברגע שאתה הגעת אתה כבר לא יכול לנסוע אליו, אז אין טעם, צריך לצאת עוד פעם כדי לנסוע.
הרגשת אותו דבר?
כן, שאתה לי את ההרצאה? כן.
לא אידיאל זה לא אידיאל.
כן, אתה כוסף למשהו כל הזמן. טוב, על משקל דומה, להבדיל, שאל הרביץ פעם אמר שהמשיח לא יכול לבוא אף פעם, כי אחד מקרי אמונה הוא להאמין שהמשיח יבוא. אז אם הוא יבוא, כבר אי אפשר להאמין שהוא יבוא, כן? טוב, זה... יש תשובה לזה, שיבוא. בסדר? הוא יפתור את הבעיה הזאת. שיבוא ולפתור את זה, כן? אבל זה דבר מאוד דומה, כלומר, באיזשהו מקום, בגלל שאתה אף פעם לא יודע מה צד, אתה תמיד מבקש, ולכן... ופה מגיעים לנקודה מכוננת בכתיבה הקיומית של הגריד, שזה החיבור הבולט ביותר בתחום הזה, הוא איש האמונה הבודד, וגם הוא ביקשתי משם, והוא שההנחה היסודית, שהחוויה הדתית ראויה לתיאור. כלומר, אם הזכרתי בשיעור הקודם, הרקע התיאור של ראש השנה, שהגריד האמין, והוא כותב את זה באיש האמונה הבודד, על משקל המשפט הקרטיזיאני, אני מאמין, אני קיים, שהוא בעצם לא משכנע אותך להאמין. זאת נקודה בראשיתית בקיום שלך כבן אדם. מה שכן ראוי לתיאור, וזה הוא הקדיש מאמצים אדירים, ראוי לתיאור טיב החוויה הדתית. ולמה ראוי לתאר את החוויה הדתית? כי, בדומה למה שמתואר כאן, החוויה הדתית הזאת היא אנטיתטית, היא כוללת בתוכה עליות ומורדות, חוויה הדתית כוללת בתוכה זיגזגים וכל מיני תפניות, כוללת בתוכה ספק האם הגעתי למחוז חפצי, ולכן ההגות הקיומית שלו היא לא מוקדשת לשכנע אותך שיש אמונה, לתאר לך את חוויית האמונה. וכאן על רקע הדברים שלמדנו בלהבת התורה וגולת נפש הדור, explanation and fascination, הגריד האמין שהחוויה הדתית היא בתחום של assassination, ולכן מה שהוא עשה בהרבה מקומות בכתביו, הוא תיאר מתוך החוויות שלו את החוויה הדתית, או יותר דיוק שיתף אנשים בחוויות שלו, והלב שלו נתון כולו בתיאור הזה של משה המחפש. הוא צריך לחפש, חוויה הדתית היא מאוד סוערת, היא עם עליות ומורדות, והיא גם מאוד 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 אינדיבידואלית. בסופו של דבר היא אישית לכל אדם ואדם. זה היסוד שיש כאן, שאני אוסיף גם שהפסקה האחרונה שקראנו כאן, שלפעמים הקדוש ברוך הוא יוצא לאדם, ופעמים האדם יוצא לקראת הקדוש ברוך הוא, ואחד מהשיעורים של הגריד, בשיעורים לזכר רב אמרי, הוא משתמש בתבנית הזאת של שני סוגי חוויות דתיות, ולתאר את ההבדל בין שבת ויום טוב. הוא מתאר שמה איך ביום טוב המצווה המשותפת של שלושת הרגלים היא עלייה לרגל, שבו האדם נקרא ללכת לביתו של הקדוש ברוך הוא. האדם יוצא מהשגרה, האדם יוצא ממסגרת חייו הרגילה ועולה לירושלים, עולה לרגל. לעומת זאת בשבת הוא מתאר שמה בעיקר הדיוק המרכזי שלו הוא שהרמב״ם קשור ומתאר את קבלת שבת, הוא מתאר אותו באופן דומה לאופן שבו הוא מתאר את ההכנות לתפילה. זה כולל רחיצת פניו, ידיו ורגליו, להתעטף בתלית, והוא מפתח שם רעיון מאוד יפה שהשבת, שהיא חלק מהשבוע, הוא קשור בששת ימי המעשה, כאן הקדוש ברוך הוא בא לביתנו. לכן קבלת שבת היא שאנחנו מקבלים בפני האורח. אז הנה, יש פה שתי תבניות שיש מקומות שהוא אומר ראש היום כיפור, או הייתי אומר בקטע שקראנו בשבוע שעבר, הוא מדבר, זה יהיה באחרית הימים. יום אחד העולם כולו החילוני הזה שאני חי בתוכו היום, האמריקאי המודרני הזה, יכיר כולו במלכות שמיים. הזכרתי קודם, הוא אמר, רגע, התנך היה הראשון, ועכשיו אנחנו בעולם התפילה, בעולם ההיסטריה השני. במקום אחר הוא בא, וזה אחד מהדברים שמאוד אפיונים לכתיבה של הגריד, יש רעיונות יסוד שהוא מגלגל אותם והוא אומר אותם בצורות שונות. הנה, בתוך ההווה יש שבת ויש יום טוב, שביום טוב אתה חווה את המפגש עם האלוקים באופן שונה מאשר בשבת. אבל יסודו של דבר, הלב שלו, אני חוזר לדבר הזה, הוא כולו נתון לשני, וזה הוא מקדיש המון המון מאמצים. וכפי שעולה פה מאוד חזק גם בהמשך המאמר, הוא גם את הבריסקאי מתאר כך, ואנחנו נסיים היום רק בפסקה האחרונה הזאת, ושבוע הבא נעבור מהחגים לחכמים. ואני ממשיך כך, אומנם כן, האדם יכול להיפגש עם בורו בשתי דרכים. לפעמים האלוקים מופיע ליחיד ולציבור וכופה עליו או עליהם את רצונו, ממשלתו והדר גאונו. הוא מקיץ את האדם מתרדמתו, מוציאו מעולו, ממחבואו, מדלת עמותיו האגואיסטיים החוצה כדי שקבל פני שכינה, נדלה קצת. ולעומת זאת הוא כותב, פעמים האל מתכסה בנן המסתורים והפלא, אין הוא מזדמן לאדם, עלה מוכרח לבקשו בשבילי הוויה ונתיבותיה, עלה צריך לפלח מבטו את אב הערפל ומאפיליית יא כדי להרגיש באור הזורם מן האינסוף. לפרקים הקדוש ברוך הוא נראה לאדם ומאיר לו פניו, מופיע עליו, מחולל ישותו, מסביעהו חיות ומריף עליו תל דחייה וכו'. כן, אבל יש גם את שיר השירים, כן? ברם, לעונות תכופות, האל מסתתר ומתעטף באינסופיות, כולו סוד קודש, רז דרזים, נקוד הסתימה, דלית מחשבה, תפיס הבא, ואז מתחנן האדם, הרי נינה את כבודיך. אם האדם המבועל והמתורה עצמי ישועה והרווחה, קמה לאל חי, והאלוקים אינו חש להיפגש עמו, מה שתיארת, לספק, לא להתייאש, למה לעשות? עליו לבקש, עליו לעשות כמו שעשה משה בבוקר הפילאו, עליו לבקש את האלוקים בחביון הדומה המופלגת, בתעלומה המעיקה על כל היצור. הבקשה צריכה להיות בזריזות, בדחיפות, בהתמדה, ביגיעה ובהתמכרות. כך מבקשים וכך מוצאים את האלוקים. כך הבטיחה התורה, ביקשת משם, זה מדברים ד', את השם אלוקיך ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך בוא נמשיך.